שלום עליכם צופי ערוץ 2000 היקרים, ואנחנו בתוכניתנו שערב בתודה מתוך ספרו האגדי של מורנו ורבנו עטרת ראשנו הרב שלום ארוש, ראש מוסדות חוץ של חסד, מחבר ספרי הגנים. ובעזרת השם היום אנחנו בתוכנית ט, בתוכנית התשיעית שלנו מתוך הספר האגדי, כפי שאמרתי, והמקרב והמחזק מאוד, שערב בתודה. היום נלמד בעזרת השם כיצד אנחנו הולכים רק עם תודה והודיה ויוצאים מהכפיות טובה שלנו ומכל העצבויות והיאושים שלנו, ובעזר השם נראה גם בהיסטוריה של הדת שלנו איך דברים שנראו לכאורה מרים בהתחלה, לא טובים בהתחלה, איך הכל הסתדר על הצד הטוב ביותר ומאז יצא מתוק. כלומר, בסופו של דבר, הכל לטובה. זוכרים מה שאמר לנו רבי עקיבא? כל מן עביד רחמנה לתו עביד. כמובן, כשאני מקדיש את התוכנית בעזר השם לשחרורם המלא של כל החטופים, ובעזר השם לבריאותם האיתנה ושל הבאת כל ההרוגים לקבורה פה בארץ ישראל ולרפואת כל החולים, יקום מיטת חולים ויהיו בריאים ושלמים, ולהצלחתכם בבית, בעזר השם אתם הצופים העיקרים שלנו בכל התחומים, אמן כן יהי רצון. אז הנה אני יוצא לדרך, הוא באמת אומר הרב, כאשר אדם יוצא מהכפיות טובה שלו, אז כבר אין לו שום ירידות עצבויות ודיכאונות. כי הוא הרי הולך עם הכרת הטוב, וכל כולו אסיר תודה, על כל הטובות שהשם עשה עמו, ורק מודה ומודה ומודה, איך אפשר לא להודות שרואים את כל החסדים השופעים של השם. הוא מחפש עוד על מה להגיד תודה, וגם מודה על הדברים שהם לא כרצונו. ואם כן, איך ייפול לעצבות? איך אדם יכול ליפול במצב כזה לעצבות? אבל אדם שהוא כפוי טובה, כשיש איזה דבר שהוא לא כרצונו, שהדברים לא מסתדרים לו כפי רצונו, הוא נופל לחושך של דיכאון, הוא מתרכז רק בחיסרון שיש לו. אפילו שהוא קטן, וכל שכן אם הוא חיסרון גדול, הוא שוכח את כל הטובות שהשם עשה עמו, ושוכח שאין רע והכל לטובה, נופל לעצבות שהיא למעשה בחיינות פנימית. מה שמעורר דין על האדם, הוא בעיקר ההתנגדות שלו להנהגת השם, שזה מעורר את מידת הדין המקנאה לכבוד השם, על מה שאותו אדם חושב שהשם חס ושלום לא צודק בהנהגה שלו. לכן כאשר האדם אומר תודה ושמח בכל מה שעובר עליו, אין עליו שום מידת הדין. סתם כך אני רוצה להגיד לכם חידוש נפלא ששמעתי מהרב יהודה דרי עליו השלום, רבה של באר שבע לשעבר, שלמעשה, בדוגמה שאני אתן לכם ממנו, הוא ממחיש את מה שאמרנו עכשיו בכמה מילים הקצרצרות הללו. מה קורה כשאדם הוא כפוי טובה? איך הוא הופך את כל החסדים והשפעים למידת דין? כלומר, בורא עולם נותן לאדם שפע, נותן לאדם חסדים, נותן לאדם טובות, אבל ברגע שאדם הוא נמצא במידת הבכיינות, ובמקום להוקיר טובה להשם, ויהיה בעל הכרת הטוב וילך עם תודה בהודיה כל היום וכל הלילה, מה הוא עושה? הוא לוקח את אותו חיסרון קטן שכרגע הוא נראה כחיסרון, כי הרי אמרנו אין רע יורד משמיים, והוא עושה מזה אגנצה גשפט, כמו שאומרים ביידיש, הוא עושה מזה מעכבר פיל, ואז הוא גורם שכל אותם חסדים שופעים שירדו עליו, הם מתהפכים ברגע אחד ונהיים מידת דין, מחסדים לדין. בואו נראה מה שאמר לנו הרב יהודה דרי עליו השלום, זכותו תגן עלינו. שואל הרב יהודה דרי על פרשת שירה, פרשת בשלח. הוא אומר, הרי ריבונו של עולם, הפרשה הזו היא פרשה כל כך שמחה, אחרי שהמצרים קיבלו את 10 המכות, ואחרי שהם מתו בים, ומה שראתה שפחה על הים לא ראה נביא חזקל בן בוזי. איזה ניסים היו, ניסים גדולים ביותר. כל כך הרבה שמחה עד שעם ישראל אומרים שירה, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לאדוני. עם ישראל שרים שירה כדין הכרת הטוב, ודין הכרת הטוב. כלומר, בכל הפרשה הזו אתה רואה שמחות, וידוע ששבת שירה מביאים פייטנים וסגולה לקרוא את האז ישיר, ולדמיין ולחשוב איך עם ישראל עוברים בתוך הים ביבשה, ואילו המצרים לאחר מכן נטבעים בתוך הים. וכתוב בספר סגולות ישראל שכשאדם כך אומר את השירה הזאת בשמחה רבה, בשירה, מודה להשם, וכך הוא חושב, סגולה לפרנסה, וסגולה לשפעים, וסגולה ליראת שמיים. עכשיו שואל הרב יהודה דרעי שתי שאלות מתבקשות. שאלה ראשונה, אם הכל שמחה פה, אז למה ויהי? ויהי בשלח פרעה את העם. למה ויהי? יש לנו בגמרא כלל, כל ויהי לשון צרה, ויהי בימי אחשוורוש לשון צרה, וכל והיה לשון שמחה. פה היה צריך להיות והיה בשלח פרעה את העם, לשון שמחה, עם ישראל יוצאים מעבדות לגאולה, משעבוד לחירות. אז אם כך, למה ויהי? מהי פה הצרה? זו שאלה ראשונה של הרב יהודה דרעי. שאלה שנייה שלו, מה זה בשלח פרעה? מי שלח את עם ישראל החוצה ממצרים? פרעה? הרי אנחנו יודעים שבורא עולם נתן לו 10 מכות, וכל מכה יותר קשה מהשנייה. והמכה הכואבת ביותר הסופית, שממנה הבטיח בורא עולם, גרש יגרש אתכם. הוא יגרש אתכם עוד בחצי היום. אם כך, פרעה הוא זה שבא ואמר לעם ישראל תצאו החוצה? מה הקונס? אחרי שהוא קיבל כאלו מכות? אז יוצא שמי למעשה שחרר אותנו במצרים? בורא עולם. והראיה הסופית עם מה שקרה בים? מה יותר מזה? אז מי גאל אותנו מהמצרים? מי שילח אותנו מהמצרים? ודאי בורא עולם. ודאי בה, כל זה בורא עולם. אז רגע, שואל הרב יהודה דרעי, עליו השלום, אז למה כתוב בשלח פרעה? וכי פרעה שלח את העם? לא, מה, אז רגע, אז מה, התורה חס שלום? חס שלום! התורה לא אומרת אמת? מה קורה פה? תקשיבו טוב ליסוד שמלמד אותנו הרב יהודה דרעי, ואתם כבר לבד, בלי שאני אעשה לכם את הקשר. אתם תקשרו את הדברים למה שדיברנו עכשיו ואמרנו עכשיו, על כל העניין של הכפיות טובה. היו רשעים בעם ישראל, כמו דתן ואבירם ועוד חברים טובים שלהם, שהם אמרו באמת, מי הוציא אותנו ממצרים? פרעה. סרבו להגיד שזה השם. הם ראו את כל הניסים הנפלאות. מי זה עשה אותם? פרעה. הוא שלח אותנו, הוא הוציא אותנו. ריבונו של עולם, בורא עולם מוריד שפעים אינסופיים, נותן 10 מכות במצרים, עושה מה שעשה בים, כמו שאמרנו, מה שראתה שפחה על הים, לא ראה הנביא חזקאל בן בוזי שהוא זכה לראות את בית מקדש שלישי, בנוי במתכונתו, שעתיד לרדת לנו, בעזרת השם לפני הגאולה. אם כך, שואל הרב יהודה דרעי, אז רגע, אז עכשיו אני מבין למה כתוב בשלח פרעה. בשלח פרעה זה אותם רשעים שהם אמרו ויחיסו את השליחה של עם ישראל ממצרים לחירות, מי שעיבוד לגאולה, הם יחיסו את זה לפרעה. הבנתם? לכן ויהי. למה ויהי? כמידת הרחמים נהפכה למידת הדין. ועכשיו פרעה רודף אחרי עם ישראל. עכשיו רודפים אחרי עם ישראל, ואיזה פחד עם ישראל נכנס, עד כדי כך שהוא צועק למשה רבנו, ומתלונן, למה הוצאת אותנו למדבר, להמית אותנו? למה? מי היה צריך את זה? היית משאיר אותנו במצרים? מה רע היה לנו במצרים? ריבונו של עולם. עברתם עשרות שנים של עבדות נוראה. ממש כמעט כליה. מה לא עשו לכם? איזה דברים נוראים לא עשו לכם? ואתם עוד זוכרים את הטוב שהיה לכם במצרים? הרי בכיתם, זעקתם, ותעלה זעקתם השמיימה. למה זה קרה? כמו שאמרנו. יורד שפע. יורד שפעים, יורד רק טוב משמיים. אבל כשבורא עולם, ככה הנהגה האלוקית שלו. הוא רואה שפתאום בכיינים, כפויי טובה, במקום להגיד תודה והודיה להשם, על כל הניסים והנפלאות, על כל 10 המכות, על כל מה שקרה בים, אתם אומרים פרעה שילח אתכם ממצרים? עכשיו הכל יתהפך לכם למידת הדין. ולכן מיד פרעה יוצא לכיוון עם ישראל כדי לנסות להחזיר אותם חזרה למצרים. תודה להשם, עם ישראל עשו תשובה ובכו להשם. יש להם מנהיג גדול כמו משה רבנו, אבל מידת הדין הייתה מתוחה. ותלמדו לכם כלל, עם ישראל קדושים. תלמדו לכם כלל. הרבה פעמים בורא עולם נותן לאדם שפעים, רק שאדם לא מתבונן. עושה לו הכל טוב והכל לטובתו, רק חסר לו אמונה לראות שזה הכל לטובתו. הוא רואה רק את הדץ השחור, הקטנצ'יק הזה, שמעכבר הקטנצ'יק הזה הוא עושה מנו פיל גדול. אין כלום, הכל טוב. אבל אדם מתבכיין. ואז מה קורה? הבכיינות הופכת משפעים, מחסדים, למידת הדין. ואז אדם נמצא בצרה. מזכיר לנו הרב יהודה דרעי עליו השלום. אתם זוכרים את תקופת הקורונה. בתקופת הקורונה היה מצב ממש איום ונורא. כל העולם כולו ניזוק. מי לא? אין מדינה שלא הגיעה אליה המחלה הזאת, הקורונה. ומאות אלפים והגיעה למיליונים של מיליונים. שנפטרו עקב הקורונה. אומר הרב יהודה דרעי עליו השלום, מה בורא עולם עושה? מדינה כזו קטנה בכדור הארץ, שהיא בכלל לא איזה מעצמה גרעינית, איזה מעצמה כמו ארצות הברית, כמו סין או רוסיה, לא, קטנה. בארצות הברית מייצרים חיסון, והמדינה הראשונה בעולם שמקבלת את החיסון, מי היא? מדינת ישראל. חיסונים הגיעו לארץ ישראל כדי להציל את האנשים מהמחלה הארורה הזו. וזה היה חסד של השם להביא כמות כזו גדולה לכל התושבים בארץ. במקום להגיד תודה לבורא עולם ולשמוע בכל גדולי ישראל, שגדולי ישראל אמרו מה? ללכת להתחסן. במקום זאת, קמו אנשים שאמרו, אוי ואבוי, לא להתחסן, מה פתאום להתחסן? רוצים לחסל אותנו, רוצים להרע לנו, רוצים... וכשככה הגל הזה יצא החוצה, אז מה קרה פתאום? קרה פתאום שאנשים נהיה פאניקה בציבור. ואז במקום להודות להשם שהביא לנו את החיסונים, אנחנו היינו צריכים להיות המדינה האחרונה אולי בעולם. ובינתיים הקורונה יכלה לעשות שמות. במקום להגיד תודה לבורא העולם על החיסונים שהביא לנו, כי הרי בורא העולם, הוא לא ירד למטה וירפא את האדם. יש לו שליחים. השליחים זה כדורים, השליחים זה תרופות. לכן כשאנחנו בולעים כדור, אנחנו אומרים, יהי רצון שיהיה תרופה זאת לי לרפואה, כי אתה השם רופא חינם. אנחנו לא מאמינים בכדור. במי אנחנו מאמינים? בהשם. שהוא נתן לאדם, הוא חונה לאדם דעת, ונתן להם להמציא כל מיני תרופות. פעם אנשים היו משפעת, היו מתים. מתים משפעת, מאנגינה, מכל מיני מחלות שהיום זה כלום. התקררות קלה, אתה לוקח אנטיביוטיקה ובזה נגמר הסיפור. אז בורא העולם נתן לאדם דעת להמציא את כל התרופות הללו, כדי שנתגבר על הרבה מחלות, ותוחלת החיים שלנו תהיה יותר ארוכה. במקום להגיד תודה להשם, באנו בטירוניה להשם, באנו בבחיינות להשם, ואמרנו להשם, מה זה? רוצים לחסל אותנו? מה זה עושה? זה הופך אנשים לעקרים? זה הופך... השם אומר, ריבונו של עולם, אני מביא לילדים שלי מתנה, והם קוראים לזה רעל. מה קורה מיד, אומר הרב יהודה דרעי? לא אני אומר. הרב יהודה דרעי, הוא אומר, אסמכתות לדברים שלו. הוא אומר, מידת הרחמים נהפכה למידת הדין. ואז באמת, פתאום רואים שהחיסונים, וואי, החיסון המית את זה, וגרם לזה להיות כך וכך, וגרם להוא להיות כך וכך, ופגע באי, והאי נהיה לזה שהיא לא יכולה להיכנס להיריון. רגע, אבל אמרתם שזה חיסונים. אז מה? אתם טוענים שאני הבאתי לכם רעל, אני בורא עולם? אז הפכתם את כל השפעים שלי למידת דין. זה בדיוק מה שאמרנו. מה שמעורר דין על האדם הוא בעיקר ההתנגדות שלו להנהגת השם, שזה מעורר את מידת הדין המקנה לכבוד השם, על מה שאותו אדם חושב, שהשם חס ושלום לא צודק בהנהגה שלו. לכן כאשר האדם אומר תודה, ושמח בכל מה שעובר עליו, אין עליו שום מידת דין. שמעתם? אין עליו שום מידת הדין. והנה, ממשיך הרב ואומר, ישנה נקודה יסודית מאוד בכל עניין התודה, הודעה, שהבנתה של נקודה זו מוכרחת בשביל שיוכל האדם ללכת עם תודה, הודעה. בסיעתא דשמיא, אומר הרב, נשתדל להבהיר מעט את הנקודה הזאת. עכשיו בואו נתחיל ונתבונן ונראה קצת בתורתנו הקדושה. דברים נפלאים ביותר. איך הדברים נראו בהתחלה, כצרה, כמרה, ואיך פתאום הסתבר לאחר מכן בעתיד הלא רחוק, שהכל הכל היה לטובה. כי אין רעה יורד משמיים, זה כלל. ותחילה נתבונן על חלק מהניסיונות שעברו על יעקב אבינו. יצחק אבינו ציווה על בנו יעקב, שלא יישא אישה מבנות הארץ. רק ילך לבית אחי אמו ויישא משם אישה. וכן רבקה ציוותה עליו שילך דווקא לשם לקחת אישה. זאת אומרת, במילים אחרות, יעקב אבינו מקבל את הציווי של ההורים שלו, והוא מקיים מצוות כיבוד אביהם. הוא לא חלק עליהם, הוא לא התנגד להם, הוא לא עשה ההפך מרצונם. הם אמרו לו לך, והוא הלך. ויצא יעקב מבאר שבע. לאן הוא הלך? לחרן? לאן שההורים שלו אמרו לו? הבורא הבטיח ליעקב שהוא ישמור עליו, כמו שכתוב, והנה אנוכי עמך. ושמרתיך בכל אשר תלך והשיבותיך אל האדמה הזאת, כי לא אעזובך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך. אז הנה רואים, יש פה את ההבטחה של השם, שהשם הבטיח לו, אל תדאג, אני שומר עליך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. ומצד שני, יש לו גם מצווה של כיבוד אב ואם, אז שלוחי מצווה לא ניזוקים, אמת או לא? בואו נמשיך. נמצא שיעקב אבינו הלך לדרכו בכוח מצוות כיבוד אב ואם, אומר הרב, ועם הבטחה של השם לשמירה, אין יותר שמור ממנו. והנה מיד בתחילת דרכו של יעקב, כבר הוא נקלע לצרה גדולה ועצומה מאוד. זוכרים? כן, זכרתם טוב. אליפז בנו של עשיו שממנו בא עמלק, בא להורגו. הרי שיעקב שמע בקול אביו ואמו הצדיקים, וקיים בזה מצוות כיבוד אב ואם, ואחרי שהשם הבטיח לו שהוא ישמור עליו, בא אליפז שרצה להורגו בציווי של עשיו אביו. אמר יעקב לאליפז, שלמעשה אליפז היה תלמיד גם של יעקב וגם של הסבא יצחק.
יו.
אומר לו, אני דוד שלך, גידלתי אותך ולמדת תורה על ברכי, אתה תהרוג אותי? אמר לו אליפז, ומה היה עשה? אבי גזר עליי להרוג אותך ואני חייב לשמוע לו. אמר לו יעקב, יש עצה. ידוע הכלל שאני חשוב כמת. קח את כל כספי ורכושי הרב, שלקחתי עימי בשביל לשאת אישה, וזה יהיה נחשב כאילו הרגת אותי. ואכן כך עשה אליפז. לקח את כל הכסף הרב שהיה בידו של יעקב, ויעקב נשאר עני ורק מכל וכל. וזה מה שכתוב בתורה. ובמקלי עברתי את הירדן. מה הפשט במקלי? אני באתי עם סוסים, עם גמלים, עם חמורים, עם פרדות, עם מה לא. אני טעון בכל טוב. עם העבד, דמשק אליעזר, שבא להכיר את השידוך של יצחק, הוא היה שטחן עם רבקה, והוא הביא כל טוב סלע ועיד, והוא רק העבד, אז יורש העצר, יעקב לא כל שכן, אומרת לנו התורה. עכשיו נשאלת השאלה, שואל הרב שאלה מתבקשת. איפה השמירה של השם שהבטיח, ושמרתיך בכל אשר תלך? מה, אין פה שלוחי מצווה לא ניזוקים? איפה הזכות של מצוות כיבוד אב ואם של יעקב? לכאורה הכל הולך הפוך לגמרי. מה קורה פה? דבר כזה עלול להחליש אדם באמונה. למה? ישר הוא יגיד. אך זו תורה וזה שכרה? ישר הוא בא בקובלנות, בבחיינות, בטענות, במענות. אחי יקר, תתחזק באמונה. התורה חוזרת על זה עשרות פעמים במהלך הפרשיות. תמין תהיה עם השם אלוקיך. מותר לך להיות תמין, תמימות, תמימות. לא כל דבר אתה חייב לדעת. גם אם הדברים לא מסתדרים לך, אתה לא מבין. אתה יודע איך בוראים יתוש? אתה לא יודע, וזה בריאה קטנה בעולמות של השם. אבל זה מסתדר לך ואתה לא שואל שאלות. אז על ההנהגה של השם, שזה הרבה יותר גבוה וגדול, שם אתה רוצה לשאול שאלות? אם השאלות שלך נובעות מתוך לימוד תורה ואתה רק רוצה ללמוד, סלמתק, בסדר, הכל טוב. אבל אם השאלות שלך נובעות מספק כפירות, מה הולך פה? אז זו תורה וזה שכרה? לא, אבל התורה הבטיחה לי, אז איך יוצא לי? בואו תקשיבו. ונשאלת שתי השאלות שאמרנו, שהשם מבטיח, וגם הלך בציווי ההורים שלו, מצוות כיבוד אביהם, מה קורה כאן? אך האם יעקב התבלבל מהרעות שמצאו אותו? האם התבלבלה לו האמונה ליעקב בחיר האבות? האם היו לו קושיות? לא ולא. יעקב אבינו נשאר תמים באמונתו. ובשל התמימות הזאת של יעקב אבינו, אנחנו אומרים בכל יום שלוש פעמים ביום בתפילה. מה אנחנו אומרים? אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. זכה יעקב להיות גם כן רגל המרכבה מהאבות הקדושים שלנו. הוא למעשה בחיר האבות, התפארת. אלוקי זו מידת הדין. וכשאומרים אלוקי יעקב, פירושו שיעקב קיבל עליו את הלקוטו של השם בשלימות. היינו שקיבל את הנהגת הדין של האלוקים בשלימות ובאהבה, שאף על פי שלא הבין, האמין שהכל לטובה. וכאן זה לא נגמר. לא נגמר. כשיעקב אבינו הגיע לבית לבן, אני וחסר כל, בלי פרוטה לפרוטה, הוא התחיל לעבוד אצל לבן. וכי מה יעשה? יש לו ברירה אחרת. אם לא יעבוד, ימות מרעב. ואחרי שעבד היטב, ולבן אמר לו שהוא רוצה לתת לו שכרו, נקוף שכרך, מיד ביקש יעקב אבינו בשכר העבודה שהוא עובד, את רחל לאישה. אמר לו לבן, אין בעיות, תעבוד שבע שנים ברחל. נתבונן. אילו היה יעקב בא עם הכסף שאליפז לקח לו, הוא היה לוקח את רחל באותו היום. הוא לא צריך לעבוד. הוא בא עם מיליונים בסקים. אבל עתה שהוא בא כעני וחסר כל, הוא היה צריך לעבוד 7 שנים כדי לקבל אותה. האם הוא ערער אחר השם? לא ולא. הוא קיבל את זה באמונה שזה לטובה. ובואו נראה איך שהכל יצא לטובה. תכף כבר נסביר. מה היה אילו? וכשאני אומר מה היה אילו, הכוונה מה היה אילו אליפז לא היה לוקח לו את הכסף. והוא היה בא עם כל אותו ממון. והנה יעקב אבינו בוודאי לא ידע בזמן הניסיון מה תהיה הטובה שתצמח מכל מה שעובר עליו. והוא רק אחז באמונה. רק אחרי מעשה ניתן להבין כמה טובות גדולות שצמחו לו. ונביא מעט מהנגלה. אילו יעקב היה בא עם כל כספו, הוא מיד היה לוקח את רחל ממנו לאישה. הוא היה חוזר לביתו מיד. והעשיו שכעסו היה עדיין בתוקפו, היה מיד הורג אותו. ואפילו אם היה ניצל מעשיו, הוא לא היה מוליד בנים, שהרי רחל הייתה עקרה. כי מה שרחל זכתה לשני שבטים, זה היה רק בזכות שמסרה נפשה בשביל לאה אחותה, כשנתנה לה את הסימנים. כדי שלא תתבייש כמו שכתוב, ויזכור אלוקים את רחל, שזכר לה את החסד שמסרה ללאה את הסימנים. וכן זה היה אחרי הרבה תפילות ותחנונים. לכן השם סובב סיבות לטובה, שאליפז ייקח ליעקב את כל כספו, ושיצטרך לעבוד ברחל, ושיחליפו לו את רחל בלאה. וסופו שיצא אחרי שנים רבות, מבית לבן, אחרי שכעסו של עשיו כבר התקרר קצת, ואפשר היה לפייסו, ויצא כבר עם 4 נשים ו-11 שבטים. שומעים? שומעים איך הכל יצא לטובה? שומעים איך הכל יצא לטובה? וזו השמירה שהשם הבטיחו, ושמרתיך בכל אשר תלך. לא שמירה לפי השכל שלנו, שינצל מאליפז ויבוא עם כל כספו וישא את רחל כרצונו, אלא שמירה לפי מה שהוא יתברך יודע שזה הכי טוב ליעקב, כמו אדם שבוכה כל היום לבורא עולם שהוא רוצה לזכות בלוטו. הלוטו 80 מיליון עכשיו. הוא רוצה, הוא רוצה. אם השם ישמע לו, והשם רואה שיום אחרי השחייה, הבן אדם נגמר, התפוררה כל משפחתו. והוא נכנס לאיזה פרדיסיה, או אברבנל, מקום לשפויי נפש. לא נשאר ממנו כלום, מרוב הריבוי אור הזה של הכסף. אז מה השם עושה? השם לא נותן לו לזכות. איך האדם מרגיש? מאוכזב, קצת מבועס מבורא עולם. כאילו, למה? למה? מה השם תיתן לי? הבטחתי לך שאני אתן צדקות לישיבות, הכל. בורא עולם יודע שביום שהוא יזכה, נחרבו לו החיים. אבל הוא לא סומך על בורא עולם. הוא רוצה את העולם כפי שהוא רואה אותו. אז אומר הרב, זה השמירה האמיתית, לא לפי השכל שלנו, אלא שמירה לפי מה שהוא התברך יודע שזה הכי טוב ליעקב, שחזר רק אחרי 22 שנה. אחרי שעשיו נרגע, וגם נולד לו יוסף שהוא הכוח נגד עשיו. ועם אנשים שהוא היה מוכח שיהיו לו בשביל תולדת השבטים, כפי שהבטיחו לו משמיים, שיהיה לו 12 שבטקה, וכל האימהות ידעו זאת ברוח קודשן. וזה היסוד שאנחנו רוצים ללמוד היום. בשביל לזכות לאמונה, על האדם לדעת שיש גבול לכמה הוא יכול להבין את השם. כי תמיד יהיו דברים בהנהגת השם שהוא לא יוכל להבין. אמרנו שאם בריאת יתוש, בריאה קטנה בעולמו של השם, אדם לא מבין, הוא גם לא שואל שאלות, גם לא מעניין אותו. אז הוא רוצה להבין את הנהגת השם. תמיד יהיו דברים שהוא לא יוכל להבין. כי מחשבותיכם לא מחשבותיי, אומר השם. ואם הוא חושב תמיד להבין את השם, הוא לא יוכל לזכות לאמונה. הוא לא יוכל. בלי תמימות ופשיטות, וכמו שאומר רבנו, לזרוק את החוכמות החיצוניות, להוציא את הדיסק של השכל ולהכניס דיסק של אמונה. כי במקום ששם נגמר השכל, שם נגמר, אין לי כבר איך להסתכל על זה מבחינה של שכל, של הבנה, שם מתחילה האמונה. כי לא רק הוא לא יוכל להבין את השם, אלא שום ילוד אישה לא יוכל להבין את השם תמיד, אפילו משה רבנו. למה אנחנו אומרים אפילו משה רבנו? כי משה רבנו היה בחיר הבריאה, היה ויהיה לעד ולעול מעד. בחיר הבריאה. גם הוא, יש דברים שהוא לא הבין. הוא בעצמו אמר, למה רעותה לעם הזה? למה? אז גם הוא יש לו שאלות שהוא לא מבין. גם הגדול מכולם שנכנס לפני ולפנים. לכן כשמשה ביקש מהשם שיראה לו את כל סוד הגנגתו, השם אמר לו, לא תוכל לראות את פניי. לא תוכל לעולם להבין את הנגתי לפני מעשה. רק אחרי מעשה, אז תוכל להבין את הנגתי, וזה מה שהשם אמר לו. וראית את אחוריי ופניי לא יראו. כמובן, כשאנחנו רואים ראית את אחוריי, פניי לא יראו, לא להכניס מחשבות של גשמיות. לבורא עולם אין פנים ואין אחוריים, אין הוגו ואין דמות הגוף. אלא פנים, זה הפנים של הניסיון. כבר בתחילתו, משה רבנו רצה, שכשאתה נותן ניסיונות לעם ישראל, הם יבינו כבר בהתחלה שהכל לטובה. אז בורא עולם אמר לו, אז זה ניסיונות, זה לא ניסיון בכלל. אין פה ניסיון. אם אני מגלה לו כבר בתחילת הניסיון, מה עתיד להיות? אין פה ניסיון. אלא רק אחרי שהם יעברו את כל הניסיון, והם יהיו באחוריים, מה שנקרא מאחורי כל הניסיון, רק אז הם יבינו, וואו, איך הכל היה לטובה. אז אם בקטע הזה שאני חסר הבנה, אין לי את ההבנה השכלית שלי, אני יכול להבין את השכל של השם? ודאי שלא. תמימות ופשוטות. אם אני צולח את הכנרת הזאת, בקטע הזה, עם תמימות ופשיטות, בתמים תהיה מה שם לוקחה, לא שואל, אבל מחכה לרגע שאני כבר יהיה באחוריים של הניסיון. ועד כשאני אגיע לשם, הכל יתבהר לי. ואז אני אבין את השכל של הדבר, מה שלא הצלחתי להבין לפני כן. כמו שראינו אצל יעקב, מי יכל להבין? אמרת לו שתשמור אותו בדרך. ההורים ציוו אותו, והוא הולך בציווי ההורים, יש לו מצוות כיבוד אביהם, שלוחי מצווה לא נזרוקים. והנה למרות הכל בא אליפז, והזיק לו, ולקח לו את כל הכסף. נו, זה יפה שעכשיו הוא צריך לעבוד 7 שנים בשביל אשתו? מה, מי צריך את העבודה הזו? ב7 שנים האלו יכל לשבת ללמוד תורה. אבל השם ידע הכל. עכשיו, לא רק זאת, שימו לב גם לדבר הטוב עם יעקב ששכחתי לציין ולומר לכם. הרי רחל נתנה את הסימנים לאחותה. בזכות מי נגאלים עם ישראל לעתיד לבוא כשתבוא הגאולה, יבוא משיח צדקנו? לא בזכות אברהם, לא בזכות יצחק, לא בזכות יעקב, לא בזכות משה, לא בזכות רבי שמעון בר יוחאי. בזכות מי? רחל אימנה. כל ברמה נשמע. כך כתוב, כל ברבה נשמע נהי בכי תמרורים. רחל מבכה על בניה ממיינת להנחם. עד שבורא עולם אומר לרחל, מנעי קולך מבכי, כי יש שכר לפעולתך. על מה זה נאמר? על זה שבורא עולם קינה לעם ישראל על העבודה הזרה שהם עבדו, ובאה רחל וסינגרה על עם ישראל ואמרה, במה אתה מקנה? אני לא קיניתי לאחותי. הרי יכולתי להתחתן לפניה עם יעקב. עשינו סימנים אני והוא. ויכל להיות לה הלבנת פנים דאורייתא ודרבנן. ועל ידי זה שנתתי לה את הסימנים, היא זכתה בסופו של דבר להיות נשואה ליעקב, ולהביא ממנו ילדים והכל. ואני לא קיניתי לאחותי. ואיך אתה בורא עולם, שאני בשר ודם, ילוד בשר ודם, לא קיניתי. ואתה מקנה? הצליחה לשכנע את בורא עולם. אז יוצא שעם ישראל יגאל לעתיד לבוא בזכות מי? בזכות רחל אמנו. אבל כל מציאות הסימנים יכל להתאפשר רק איך? רק שאליפז לקח את כל הממון של יעקב. כי אם יעקב היה בא עם כל ממונו, המציאות הזאת לא הייתה קורה. הוא לא צריך לעבוד רגע אחד. הוא בא, קונה אותה מה שנקרא, נותן את הנידוניה על רחל ויוצא לדרך. מה יש לו להתעכב שם במקום של עובדי עבודה זרה. ומיד חוזר הביתה עם רחל, אותה רחל שהיא עקרה. ולא היה יכול להביא ממנה 12 שבטי כאן. אז גם הגאולה העתידית שצריכה לבוא בזכות רחל לא הייתה מתבצעת. למה? מכיוון שלא היה לרחל למי לתת סימנים? קולטים? איך הכל יצא לטובה? אז ובכן, זו נקודה יסודית מאוד, וראית את אחוריי ופניי לא יראו, בעבודת השם. שאדם ידע שבשעת הניסיון הוא לעולם לא יוכל לדעת או להבין שהכל לטובה. לעולם. כי אם הוא מבין שזה טוב, אז אין כאן שום ניסיון. כל הניסיון והבחירה הם רק כאשר על פי השכל זה ייראה לו רע. כי המדרגה לדעת מראש איך הכל לטובה, זו מדרגה ששום בן אנוש לא יכול לעולם להגיע אליה. מאחר הוא פירוש הדבר ביטול הבחירה. לכן זה לא משנה מי האדם. אם זה היהודי הפשוט שעובר עליו מה שעובר עליו, או אם זה יעקב אבינו, שום אדם שחי בעולם הזה ויש לו ניסיונות, לא יכול להגיע לדרגה שידע מראש שזה לטובה. גם לא משה רבנו ולא רבי עקיבא, אלא בזמן הניסיון זה נראה רע. וצריך להאמין בלי שום הבנת השכל שהכל לטובה. אותו רבי עקיבא הגדול, הגדול, שאמר לנו כל מן עביד רחמנה לתו עביד. הוא עבר את אותו ניסיון עם הנר, עם התרנגול, עם החמור שלו. הנר נכבה, התרנגול נאכל וגם החמור נאכל. והוא נשאר בלי כלום. ולא נתנו לו להיכנס לעיירה. הוא בא וכבר השערים סגורים. אז איפה הוא צריך לישון? ביער שכולו מלא ושורץ. עקרבים, נחשים, אריות, נמרים, חיות טורפות. אבל רבי עקיבא היה לו כלל. כל מן עביד רחמנה לתו עביד. האם תגידו שרבי עקיבא באותו רגע של ניסיון ידע כבר את האחוריים? ידע את האחוריים של הניסיון שמה? שבלילה יבואו ליסטים ויעשו מה שהם יעשו. ואילו רבי עקיבא היה עם הנר, עם התרנגול, עם החמור. הנר היה מאיר, ואז יכלו הליסטים לבוא, וגם כן לקחת את רבי עקיבא איתם. או היו שומעים את הקוקוריקו של התרנגול, או את הנהירות, נחירות של החמור. אז זה היה לטובה, אבל הוא לא ידע. הוא רק ידע שיש כלל. עכשיו במציאות שאני נמצא בו, אני לא מבין. אני לא מבין מה הטוב פה. הוא לא ידע מה עתיד לקרות, כי אם הוא היה יודע, אז אין פה בכלל ניסיון. לא למשה רבנו, לא לרבי עקיבא, לא לאף אחד, אין ניסיון. לכן בורא אמר עולם אמר למשה, את פניי לא תראה, את אחוריי תראה. רק אחרי הניסיון, כי אז זה ניסיון. ולכן לבכן, הנקודה היסודית הזאת, שהאדם ידע שבשעת הניסיון, לעולם הכל לטובה. לעולם הכל לטובה. ולכן אומר הרב, כל הניסיון והבחירה הם רק כאשר על פי השכל זה ייראה לו רע. כי המדרגה לדעת מראש איך הכל לטובה זו מדרגה ששום בן אנוש לא יכול לעולם להגיע. אף אחד. מאחר הוא פירוש הדבר ביטול הבחירה. לכן זה לא משנה מי האדם, אם זה יהודי הפשוט שעובר עליו מה שעובר עליו, או זה יעקב אבינו. שום אדם שחי בעולם הזה ויש לו ניסיונות, לא יכול להגיע לדרגה שידע מראש שזה לטובה. גם לא משה רבנו ולא גם לא רבי עקיבא, אלא בזמן הניסיון זה נראה רע. וצריך להאמין בלי שום הבנת השכל שהכל לטובה. כשאתה בעל אמונה, כמו שאמר דוד המלך, מלך האמונה, כל משבריך וגליך על הירווהו. הכל כולל הכל. לכן דוד המלך, כל הזמן היה מעלל ושר להשם, גם בצרות שלו. כן, השיר בטובות שלו זה לא קונץ. אבל בצרות, כל הזמן, לכו נרננה לאדוני, נריע לכל אישנו, נקדמה פניו בתודה. דוד המלך כל הזמן עם זמירות, ושלא תחשיבו שלדוד המלך היה חיים של סוגה בשושנים. יסור יסרה נהיה, ולמוות לא נתנני, עודך כי עיניתני, ותהי לי לישועה. דוד המלך עם עינויים, עם יסורים, אבל הוא יודע שהכל לטובה. מה זאת אומרת הוא יודע? מה, הוא יודע את זה בידיעה או באמונה? האמונה של דוד המלך הייתה כל כך חזקה וצרופה, שהיא כבר נהפכה לידיעה. בגין ידיעה, ודאי שהכל אמונה. ודאי שדוד המלך הגיע למצבים שגם הוא הגדול, לא יכל לראות את האחוריים. עד שהוא לא הגיע לאחוריים. הוא לא יכול להיות בפנים ולראות האחוריים. אין דבר כזה. אף אחד, גם לא משה רבנו, אמרנו, הגדול מכולם. אבל אמונה חזקה הייתה בדוד המלך, לכן שזה בכלל לא, הוא לא ראה את זה בגדר ניסיון אפילו. לכן דוד המלך אומר לנו, באדוני יעלל דבר, אדוני זה שם חסד, על כל הטובות זה ודאי, באותו משפט, באלוקים מעלל דבר. גם במידת הדין אני מעלל את השם, כמו שהוא אמר, מזמור לדוד, בבורכו מפני אבשלום בנו. איזה יופי, איזה יופי, איזה יופי. מצוין, עכשיו הכל מובן. לכן בלי שום הבנת השכל, צריך לדעת שהכל לטובה. זה יסוד היסודות שבו תלויה כל האמונה. חבריה, פה במילים הללו שאני נותן לכם, אני לא מוכר לכם, נותן לכם במתנת חינם מיליארדים של דולרים, מיליארדים. אם רק תדעו לנצל את העושר הזה, בעין, שהופך את החיים לעושר באלף. אבל צריכים להעמיק בזה, כי הרבה אנשים לא תופסים את זה. וזו נקודה שחסרה מאוד בעולם, שבגלל שלא מבינים את זה, לא יודעים איך ללכת עם אמונה ותודה. לכן נחזור על זה. הנקודה היא שבעת הניסיון אי אפשר בדעת להסיק שזה לטובה. אדרבה, על פי השכל זה ודאי לא טוב. לכן אל תנסה ליישב לעצמך בשכל שזה לטובה. בעת הניסיון, כי אתה לא תצליח, אתה לא תצליח. אלא גם כאשר על פי כל שכל בעולם, זה בהחלט נראה רע, רק תאמין שהכל לטובה. אל תחפש שכלים. שכלים, אתה תתקע בקרחון ותתבע בים. לכן רק אמונה להכניס. כשאתה יודע שאתה בתוך אמונה, אמונה שם אין שכל. כי איפה שנגמר השכל מתחילה האמונה. זה משיב הרוח ומוריד הגשם. זה אבא אטליה. אי אפשר להשיב את הרוח כשכל האדם הוא גשמי. לכן צריך להושיב. משיב הרוח ומוריד הגשם. כשאתה מוריד את הגשם, את הגשמיות מעליך, אז הרוחניות ממילא תבוא בך ותעלה בך. זה אבא אטליה. ככה אותו דבר לגבי העניין של האמונה. כשאתה רוצה לדעת שהכל לטובה, מי הדיסק של אמונה צריך להיכנס? ששם זה רק תמימות, לא מבין כלום. שואלים אותך, תגיד לי, אתה יודע מה קורה פה? נכון שהכל לטובה, אבל אתה יכול להסביר לי איך הכל לטובה? לא יודע, באמת שלא יודע. אבל יש לי כלל, שהכל לטובה. ככה התורה אומרת לנו. אז נגמר הסיפור. אני ודאי מאמין בתורה. כל מה שהתורה אומרת לנו. מה פה לטובה? לכן הבאנו לדוגמה את מה שקרה ליעקב. כי בדוגמה הזאת זה ברור. שמי שיכול היה להגיד שזה טוב, על פי השכל, אפשר להגיד שזה טוב על פי השכל, להגיע עירום ועירייה לבית לבן, בבושה, נתון לחסדו של הרשע הזה, איזו טובה יש בזה. וכי יעקב אבינו יכול היה להגיד שזה טוב, שאליפז לקח לו את כל כספו, אחרי שכמעט הרג אותו, מה טוב בזה? על פי שכל של כל אחד, אפילו של משה רבנו, זה לא טוב. כל זה על פי השכל, אבל על פי האמונה, זה הכל לטובה. שימו לב, לא שרואים בשכל שהכל לטובה, אלא מאמינים שהכל לטובה. ואמונה זה מלשון אימונים. אם לא תתאמן, כל יום תתאמן, אתה רוצה עכשיו לרוץ בריצת המרתון, הבא עלינו לטובה. זה 43 קילומטר. איך אתה יכול? אתה תרוץ 5-6 קילומטר, עלול לנפוח את נשמתך. אז מה עליך לעשות? שנה לפני כן כבר להתחיל אימונים. להתחיל קילומטר, 2, 3, 4, לעלות כל פעם. שיהיה לך כושר סיבולת. עכשיו לא מדובר שתזכה במקום הראשון. זה ודאי שלא. רק לעמוד בריצה, מי יכול לרוץ 43 קילומטר? אתם קולטים מה אני מדבר? וזה האמונים. לכן כדי לבוא לאמונה חייבים להתאמן. אם לא נאמן את עצמנו, איך מאמנים? איך מאמנים? זה ללמוד ספרי גן האמונה, ספרים של אמונה, ולאחר שלמדתי מגיע השלב של הבקשות, של התפילות, כי בכל מקום שמצאתי חיסרון, אומר רבי נתן, שם מצאתי חיסרון תפילה. להתבודד ולבקש מהשם, אבא, תן לי להיות בעל אמונה. במקום כל הזמן לדאוג לפרנסה שלך, לשידוכים שלך, לבית שלך, לכל הדברים הגשמיים, משהו בשביל הרוח, משהו בשביל הנשמה. תבקש מהשם שאתה רוצה אמונה. אמונה תביא לך הכל, שברגע שתהיה בעל אמונה, לא רק שיהיה לך את כל השפעים הגשמיים, גם החיים שלך יהיו פסטורליים. יהיה לך חיים גן עדן עלי אדמות. כי אתה תדע לקבל את הכל לא בעצבות, לא בדיכאון, לא בייאוש, לא בבחיינות. אתה כל הזמן תהיה מחייך. אתה תבין שהכל לטובה. למה? כי אתה כבר למדת. גם כשאני לא קורא את המפה טוב ואני לא מבין אותה, כי השכל שלי זה לא השכל של השם, אני מקבל את הכל בתמימות ופשיטות, שהכל לטובה. אז אם ככה אתה רגוע והכל לטובה, ומה יש לך להתרגש בחיים? אז הכל הולך אצלך טוב. ממילא אתה לא עצבני, אתה לא כעסן, כי כעס, עבודה זרה. והכעס מרחיק הכל, כמו שכותב לנו רבנו. אז אם כך, לא שרואים בשכל שהכל לטובה, אלא מאמינים שהכל לטובה. ושלא יחשוב האדם שמדובר רק עליו, כי אין לו רוח הקודש, ולכן הוא לא רואה שזה לטובה. אלא אפילו נביאים וצדיקים בעלי רוח הקודש, כשהם עצמם עמדו בניסיון, הם לא יכלו לראות שזה לטובה. אדרבה, בשכלם הם הבינו שזה לא טוב, אבל הם האמינו שזה טוב. אם לא תופסים את הנקודה הזאת, לא יודעים איך ללכת עם האמונה שהכל לטובה, כי כשיש לאדם ניסיון, הוא חושב שבשביל להאמין שהכל לטובה, הוא צריך להבין בשכלו שהכל לטובה. לא מספיק שאני אאמין, הוא אומר לעצמו, אני גם צריך להבין בשכל שלי שהכל לטובה. הוא מנסה לראות שזה לטובה, הוא לשכנע את עצמו שזה לטובה, אבל הוא רואה בשכלו שזה לא טוב. וגם אשתו וכל הסביבה מסתכלים עליו ברחמנות, כאילו שהוא איזה מסכן ולאיזו צרה הוא נקלע. ואם כן הוא נופל מזה שהנה, זה לא כמו שאמרו לו שהכל לטובה, ונכנסים לו בלבולים ופיקפוקים, ומשם זה צלילה ירידה רוחנית. לכן האדם צריך קודם כל להבין את הנקודה הזאת, שהוא לא יכול לראות שזה טוב, ושהוא צודק ב-100% במה שהוא רואה שזה לא טוב. ולמרות הבנתו הנכונה, הוא צריך להאמין שזה טוב. אמונה שלמה בהשם יתברך, שהוא משגיח על האדם בהשגחה פרטית מדויקת, והוא רואה מה שאדם לא רואה, ועושה הכל לטובה לפי החשבון הסופי. זה באמת מצחיק, שאתה רואה פה אנשים בעולם הזה, איזה תמימים הם עם אנשים, איך הוא סומך על החבר שלו, איך הוא מאמין בו, ולא פעם ולא פעמיים אתה שומע שהוא נפל בתמימות שלו. נפל, רימו אותו, עבדו עליו, גנבו אותו, עשקו אותו. עם אנשים? כזו תמימות, כזו אמונה. דווקא שם התורה אומרת, חבדהו וחשדהו. חבדהו וחשדהו. דוד המלך היה אומר, שמור אותי מאוהביי, כי משונאי אשמר אנוכי. דווקא האוהבים אני צריך לשמר מהם. כי אני לא יודע מתי הם ישלפו את החרב שלהם. השונאים אני יודע. וכשזה בא להאמין בהשם, שם יש את כל החשדות ואת כל הספקות, כל התלונות והקובלנות. לכן אדם צריך להגיד לעצמו, אני מבין שזה לא טוב, ואני רואה שזה גרוע מאוד. אל תחפש להפוך את הגרוע לטוב. במיידי, להגיד, רגע, באמת, איפה הטוב פה? באמת, בוא ננסה למצוא את הטוב, בוא. כי אחרי זה מה יקרה? אתה לא תמצא. ואז כשאתה תראה שהכל גרוע, זהו. איבדת את האמונה, נכשלת בניסיון, ועכשיו רק דינים. לכן האדם צריך להגיד לעצמו, אני מבין שזה לא טוב. אל תשקר את עצמך. כרגע אתה רואה לא טוב כמו שרבי עקיבא ראה. ואני רואה שזה גרוע מאוד, ואני צודק ב-100% במה שאני רואה כן, אבל אני מאמין שהכל לטובה. אני רואה לא טוב, כי זה האמונה, סליחה, זה השכל, שם נגמר לי השכל, לכן אני רואה לא טוב. ואיפה שנגמר השכל, מתחילה האמונה. אני יודע שזה נורא מה שקורה לי, וזה ממש לא בסדר. אבל אני מאמין אמונה שלמה בהשם, שכל מה שעושה לי השם, זה לטובה. כי אין רע יורד משמיים. גם כשאני לא מבין, מכירים את השיר? לא מבין כלום, לא מבין כלום. רק מאמין, רק מאמין שהכל לטובה. לא מבין כלום, לא מבין כלום. רק מאמין, רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה לך, השם יתברך, על האמונה שאתה נותן לי. תודה רבה לך, השם יתברך, על החסדים שאתה עושה עימי. לא נורא אם אתה לא מבין. לא נורא. מותר לך לא להבין. זה השיר שאנחנו כבר שרים, השיר ששרתי לכם עכשיו, לא מבין כלום, מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. השכל הזה שלמדנו זו הכוונה והפירוש של המילים לא מבין כלום. שזה באמת נראה רע מאוד, רק אני מאמין שזה לטובה. כי האדם הוא מוגבל, ורואה רק מה שבשר ואדם יכול לראות. את מה שבאמת על פי השכל הוא לא לטובה. ואילו בורא העולם רואה תמונה אחרת לגמרי. עבר והווה ועתיד. ואין סוף צירופים שאינם בתחום השגת השכל האנושי. תוכניות ומהלכים שבהם זה כן לטובה. ומאותו לא טוב, תצמח טובה גדולה. כמו שראינו עם יעקב ואליפז, שצמח מזה רק טובה גדולה. ומזה ילמד כל האדם, שכאשר עובר עליו ניסיון, שלא יצפה להבין אפילו בקצה שכלו מדוע זה לטובה. רק ישען על האמונה בלבד, וכך יוכל להודות ולהלל את השם בכל מצב. ועל ידי זה ימתיק את כל הדינים ויזכה לראות עין בעין את הישועה והטובה. ידוע מעשה אומר הרב, שהיה עם נחום איש גמזו. שהיהודים שלחו אותו עם אוצר של אבנים טובות, לפייס את קיסר רומי, שיקל עליהם את עול הגזרות. המדרש מובא בחזל בקיצור גדול, לכן נוסיף לו נופך משלנו. לצורך המחשה שנחוש את גודל הניסיון שנחום איש גמזו היה נתון בו, ונלמד ממנו מוסר השכל. כידוע באותה תקופה היו ישראל בתוקף הגלות, סובלים מרדיפות ומגזרות קשות של מלכות רומי. בצר להם החליטו לשלוח מתנה לקיסר כדי לפייס אותו. החכמים התרימו את היהודים שנתנו במסירות נפש ממעט כספם למטרה חשובה זו, ואספו פרוטה לפרוטה עד שהספיק לקניית אוצר של אבנים טובות, שמו את הכל בתוך קופסה יפה ושאלו מי ילך להם בשליחות חשובה זו. ענו כולם פה אחד, נחום איש גמזו, הוא ילך שהוא מלומד בניסים. מסר ראשון שלמדנו, מי שמאמין שהכל לטובה, הוא מלומד בניסים. הוא כל הזמן רואה ניסים, כי הוא מאמין שהכל לטובה. הולך לו נחום איש גמזו, בדרך הארוכה לרומי, עם התיבה מלאה ביהלומים. הערב רב, כלומר, הערב ירד, ונחום איש גמזו נכנס למלון כדי לנוח. בבוקר הוא קם, פותח את הקופסה, ומה הוא רואה? במקום יהלומים מבריקים, רק חול מעורבב, עם אבנים וקש ולכלוך. מה אומר על כך נחום איש גמזו? גם זו לטובה. אצל רבי נחום איש גמזו, הכל היה רק לטובה. לכאורה זה לא הגיוני. מה זאת אומרת גם זו לטובה? איזו טובה זו? היהודים המסכנים התאמצו כל כך לאסוף פרוטה לפרוטה, כדי לקנות את האוצר היקר, ותולים הם תקוות גדולות בשליחות הזו, שתקל מעלם את עול הגזרות הקשות, ואתה אומר שזה לטובה? כל אחד אחר היה מאשים את עצמו, שלא שמר כראוי את האוצר, והיה מחפש איפה לקבור את עצמו. ומי יודע איזה סבל נפשי היה עובר בשביל טעות כזו, שנראית גורלית, ושהיא לכאורה רק באשמתו? אבל גם כאן אנו לימדים עוד יסוד חשוב באמונה, שגם אם הצרה הגיעה לאדם בגלל הטעות של עצמו, אחרי מה יעשה, אחרי המעשה, צריך לדעת שזה רצון השם. טוב, נאמר שמילא, נחום איש גם זו הוא אדם מאמין, שמאמין שהכל לטובה, בסדר. אבל עכשיו שהאוצר נאבד, שיחזור הביתה. אך לא כך הוא עושה. אלא הוא ממשיך בדרך אל הקיסר עם הארגז שמלא בחול וגבבה. נחום איש גם זו בעל אמונה חזקה. הוא יודע שעדיף ללכת עם חול ואבנים, שבורא עולם החליט שיהיו בארגז, במקום היהלומים. אומר רבי נחום איש גם זו, הרי מי החליף לי את היהלומים בחול? לא בורא עולם? זה לא בשר ודם. הבשר ודם הם רק שליחים של השם, כי אין כוח בעולם שיכול להטיב לי, ואין כוח בעולם שיכול להרעלים בלעדי השם, וכל מה שהשם עושה הוא לטובה. אז הוא אומר, אז אם השם החליף לי את זה, השם יודע שזה הכי טוב עכשיו. נחום איש גם זו, התנא הקדוש, חלילה לחשוב שהוא טיפש. לא ולא, אבל הוא הלך עם אמונה, שמה שהשם עושה זה טוב. ודאי שהוא הבין על פי השכל שזה לא טוב, כי ודאי עדיף ללכת עם יהלומים, אבל הייתה לו אמונה. אם בורא עולם עשה ככה, אז בוודאי זה לטובה. אני לא מבין מה בורא עולם עושה פה, אבל אני מאמין. אני מאמין. מגיע נחום איש גם זו לפתח ארמון הקיסר, והשומרים מודעים שהגיע השליח מעת היהודים, עם תשורה לקיסר. ומכניסים אותו בכבוד לפני הקיסר, היושב בין שריו ויועציו, והוא מגיש לקיסר את תשורת היהודים. הקיסר פותח את התיבה ורואה שהיא מלאה בחול ואבנים וקש. כמובן שתקף הוא מתמלא בקצב וחימה וצועק חוצפה. עכשיו אני ארוג את כל היהודים. והראשון, הוציאו את האיש הזה, את נחום איש גם זו להורג. מה אומר על זה נחום איש גם זו? הוא אומר גם זו לטובה. שוב תמיעה גדולה. מה? גם זו לטובה? שיהרוג את כל היהודים ואת נחום איש גם זו, גם זו ראשון? התשובה היא שקודם כל מה שהקיסר הכריז שיהרוג את כל היהודים זה לא עובדה מוגמרת. כי רק בורא עולם הוא המחליט היחידי מי יחיה ומי ימות. לכן ודאי שעל ההכרזה של הקיסר אפשר וצריך לומר גם זו לטובה. וגם אם השם ירצה שהקיסר יצליח למשת הכרזתו, יש לומר גם זו לטובה. כי השם יודע מה שהוא עושה, והכל השם עושה לטובה. ואין שום רע בעולם, שום רע כלל. זו נקודה של אמונה חזקה מאוד. פה רואים בצורה ברורה, איך נחום איש גם זו, האמין שהכל לטובה, בכל ליבו מאודו, הרי אם מישהו חז ושלום יגיע למצב שהוא מבין, שבגללו איזה אדם אחד ימות חז ושלום, הוא עבוד, הוא ייכנס לכזה בלבול וייאוש. משהו נורא, שלא יעמוד שום אדם בניסיון כזה. אבל נחום איש גם זו, הוא לא מתבלבל בכלל, הוא לא רואה את הקיסר בכלל, ולא שומע אותו. הוא רק רואה שהכל זה השם, וכל מה שהשם עושה לו טובה הוא עושה. נחום איש גם זו חי את האמונה שאין רע בעולם, ושאין עוד מלבדו. הוא לא ראה את הקיסר, הוא ראה רק את השם. הקיסר יכול רק לדבר, אם השם רוצה שהוא יהרוג, הוא יהרוג, וזה מצוין. כי ככה השם רוצה, ואם השם רוצה שהוא לא יהרוג, הוא לא יהרוג. הרי בנגרגע, השם יוציא לקיסר את הנשמה. אז ודאי שבתוכנית הבאה, מהקטע שאני הפסקתי פה, משם אני אמשיך לכם את הסיפור של נחום איש גם זו, כדי שאתם תראו את כל התמונה יחד, ואז אתם תבינו איך הכל יסתדר לטובה. הרי אתם מכירים את הסיפור של רבי נחום איש גם זו. אז הנה לכם עוד ראיה, איך הופכים מציאות שהכל נראה מר, לא טוב, למציאות שהכל בסופו של דבר היה לטובה. ומה זה טוב? סוף כל כך טוב, את זה תשמעו בשידור הבא. תודה רבה לבורא עולם מעל כולם. תודה רבה לרבי מיכאל, צוות ערוץ 2000 היקר. תודה רבה לכם בבית. ואני אומר לכם, אין לליקה.